אתם עם SBS בעברית. לעוד כתבות מעניינות, היכנסו lsbs.com.au/hebrew. ועכשיו, אנו נמשיך בסדרת השידורים שלנו, שבה אנו משוחחים עם מגוון אנשים ברחבי ישראל, כדי לשמוע את נקודת מבטם על המפה הפוליטית במדינה, ועל האופן שבו הם רואים את ההתפתחויות לקראת הבחירות הבאות שהתקיימו ב-27 באוקטובר השנה. בשבועות האחרונים כבר שוחחנו עם הסופר והעיתונאי איתי פלצ'ר, המזהה את דעותיו הפוליטיות כשמאלה מהמרכז, ועם פעיל הקהילה מני וקס הרואה את עצמו כאיש מרכז. היום נשוחח עם טל לוריה, פעיל פוליטי בתחומי התקשורת והחינוך, ונבחן את השקפתו על מערכת הבחירות המתפתחת, על השחקנים הפוליטיים המרכזיים, ומה הוא חושב על נושאים אחרים שמעצבים את מרוץ הבחירות. טל, ספר לנו קצת על עצמך, בבקשה.
שלום, קוראים לי טל לוריה, אני בן 35, יש לי 3 ילדים. אני מתעסק במדיניות ציבורית ובעולמות הקמפיינים והיזמות החברתית בישראל. במגוון רחב מאוד של נושאים, אני גר במושב שקוראים לו נעמה בבקעת הירדן.
טל, אנשים אומרים לא מעט שהבחירות האלה הן מאוד גורליות לעתיד של המדינה. אנחנו שמענו את ההצהרות האלה גם מפוליטיקאים כמו יאיר לפיד מיש עתיד, וגם מתחנות מחדשות מדיה, למשל ערוץ 13 וכדומה. מה אתה רואה נמצא פה על השולחן בשביל הבחירות הבאות?
קודם כל, אני אגיד שבאופן כללי בישראל, כל בחירות, אם תשאל פוליטיקאים וערוצי טלוויזיה, הן גורליות מאוד לעתיד המדינה. כל בחירות זה הופך להיות קריטי מחדש, וכל בחירות, אם הצד השני ייבחר, אז יהיה פה אסון גדול. אני לא חושב שהבחירות האלה הן קריטיות לעתיד המדינה, יותר ממה שהרבה סבבי בחירות קודמים היו קריטי מאוד לעתיד המדינה, אבל בהחלט כל סבב בחירות הוא מאוד 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 חשוב ומאוד מאוד משמעותי. אלא שכל צעד חושב שדברים אחרים הם משמעותיים וחשובים בכל סבב בחירות כזה. זה בגדול. אני יכול להרחיב אם תרצה מה לדעתי הנושאים החשובים שעומדים עכשיו על הפרק.
כן, תרחיב לנו בבקשה.
בעיני הנושא המשמעותי והמהותי ביותר שעומד עכשיו על הפרק זה הסיפור החרדי. יש בישראל מגזר גדול שנקרא מגזר החרדי, שהוא הולך וגדל, יש לו אחוזי ילודה מאוד 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 גבוהים, שיעורי ילדים לכל משפחה. המגזר הזה לא רק שהוא לא שותף כמעט בכלל בכלכלה של המדינה, זאת אומרת לא עובד ולא משלם מיסים, אבל עדיין צורך שירותים, ומהצד השני הוא גם לא שותף למאמץ הביטחוני של המדינה, זה אומר שהוא גם לא מתגייס לצבא, לא בזמן מלחמה וגם לא בכלל. אני חושב שבמובן מסוים, השאלה החרדית היא אחת מכזה שלושת השאלות הגדולות ביותר שמונחות כרגע לפתחנו. הקואליציה הנוכחית בחרה באופן מודע לשבת ביחד עם המגזר החרדי, עם המפלגות החרדיות, ולהקריב הרבה מאוד דברים כדי שהקואליציה הזאת תוכל להיות קיימת. זה בעיניי אתגר מאוד 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 גדול, במידה רבה הבחירות נערכות סביב הנושא הזה. האתגר השני שלדעתי עומד לפתחנו זה האתגר הכלכלי. מדינת ישראל סוחבת איתה עם כל מיני שאריות מהתקופה היותר סוציאליסטית של קום המדינה. זה קשור לארגוני עובדים וועדי עובדים מאוד מאוד חזקים שמעכבים רפורמות. זה קשור לכל מיני תקנות ורגולציות מיושנות, וזה קשור באופן כללי לאופן שבו המגזר הציבורי עובד וחלק מהמערכת הכלכלית שלנו, וזה משהו שאנחנו צריכים לטפל בו ולשחרר אותו, ואני חושב שהשאלה השלישית כמובן היא השאלה הביטחונית. האירוע מול איראן לא נגמר, האירוע מול חיזבאללה בלבנון לא נגמר, האירוע מול חמאס לא נגמר, וייתכן שגם יהיה אירוע מול הרשות הפלסטינית שגם בטח הולך להיפתח, אבו מאזן אני משער שבמהלך השנים הקרובות כבר הוא כבר מאוד מבוגר, אז יכול להיות שהוא כבר לא יהיה רלוונטי, ואז תהיה פה שאלה שנוגעת ליורש שלו. ואכן שלושת השאלות האלה הן בעצם שאלות נורא חשובות עליהן הבחירות, ושים לב שהן לא מתחלקות, השאלות האלה באופן מובהק, בין ימין לבין שמאל, כן? אלה שאלות גדולות שכל קואליציה תצטרך להתעסק איתן.
נכון. ובכל זאת תרשה לי להקשות פה בשאלה, כי אם אתה מסתכל על הרקורד של הממשלה הנוכחית, בכל שלושת הנושאים האלה, אז איך אתה רואה פה את האפשרות לשינוי? מה אתה היית רוצה לראות, או מי אתה היית רוצה לראות מנהיג את הממשלה הבאה מהבחינה הזאת?
אוקיי, אני אגיד שזה לא לגמרי מדויק, זה חצי מדויק. הממשלה הנוכחית נכשלה כישלון חרוץ בטיפול בנושא הזה. הם בעצם קברו לעצמם, הם חפרו לעצמם קבר, כי הם בעצם לא טיפלו בנושא הזה, ואנחנו בעצם נקרא לזה למערכת המשפטית, להתעמת מול הממשלה בהקשר הזה, ואז בעצם נוצר פה איזשהו מין ויכוח, אז זה בעצם כאילו משרת את כולם, אני מסכים שבהקשר הזה היא נכשלה. בהקשר הכלכלי זה חצי נכון, כלומר יש תחומים שבהם לא התקדמנו, אפילו הלכנו אחורה, לא יודע, נגיד ניר ברקת, שר הכלכלה, או גפני שהיה ועדת כספים וכן הלאה, שם היו בעיות מאוד גדולות שלא קידמו. מצד שני, שר האוצר סמוטריץ', אני חושב שבמידה רבה, גם אם הוא לא הלך עד הסוף עם חלק מהרפורמות שלו, יש דברים מאוד משמעותיים שהוא עשה. המאבק של דוגמה בעון השחור, הניב הכנסות אדירות למדינה וחוקים שהוא הביא שם, הניסיונות שלו לקדם רפורמות במשק החלב ובמשק הביצים, רפורמה של מה שטוב לאירופה טוב בישראל, כלומר שר האוצר, גם אם הוא לא הלך עד הסוף כמו שאני הקפיטליסט הייתי רוצה, אני חושב שהוא גם, שהוא בהחלט היו דברים חשובים שהוא עשה. ההקשר הביטחוני זה משהו אחר לגמרי, ההקשר הביטחוני הוא מורכב, אנחנו ודאי התחלנו את הקדנציה הזאת בצורה מאוד רעה, ואנחנו מסיימים אותה במצב הרבה יותר טוב ממה שהיה לך תחילה. מי הייתי רוצה שיניג את המדינה? האמת שאני לא יודע מי הייתי רוצה שיהיה ראש הממשלה, לא מזהה פה איזשהו מישהו שאני אומר וואו, אני מאמין בו, הוא צריך להיות ראש הממשלה. אני אגיד לך איזה ממשלה אני הייתי רוצה לראות. אני הייתי רוצה לראות משהו שאני קורא לו ממשלת ימין רחב או ממשלה ימנית רחבה. היום הממשלה הזאת שקרויה ממשלת ימין על מלא, זה פיקציה, זה שקר. למה זה שקר? כי יש שם חרדים, וחרדים הם לא ימין, ודאי לא בתחום הכלכלי עם שמאל. יש שם את מפלגת הליכוד, שחלקים גדולים ממנה עם שמאל כלכלי בכלל. ולכן לקרוא לזה ממשלת ימין על מלא, זה לא נכון. וחלק זה ימין פופוליסטי, אז אני לא יודע איך אני אפשר לקרוא לזה ימין. אבל צריך לזכור שיש מפלגות ימין מובהק, שהן לא חלק מהממשלה, לצורך העניין ליברמן, מפלגת ישראל ביתנו, הוא לא חלק מהממשלה, אבל הוא לחלוטין ימין. הסיבה היחידה שהוא לא בממשלה, זה בגלל פרסונלית שהוא לא סובל את ביבי. הוא חושב שביבי הוא אדם רע וראש ממשלה לא טוב. ולכן בזמנו, כשמדינת ישראל נכנסה לסחרור פוליטי והרבה מערכות בחירות, זה בגדול היה באשמת ליברמן. ליברמן היה אמור להיות חלק טבעי מהקואליציה הזאת, ואז החרדים היו יכולים להישאר בחוץ. גם בנט במובן מסוים, אמנם קיבל החלטות שלכאורה, הימין תוקף אותו ומשייך אותו לאזורי שמאל, אבל בנט בבסיסו הוא איש ימין. ויש עוד כל מיני, מתן כהנא שנמצא עם אייזנקוט הוא איש ימין. כלומר, אני אומר, בעולם מתוקן, האנשים האלה לא מחרימים את ביבי, ואז יוצאים לבחירות, וממשלת הימין, שקיבלה הכי הרבה קולות, הכי הרבה מנדטים, מרכיבה ממשלה, שחוברים אליה כל אנשי הימין. בתוכה יכולים להיות גם סמוטריץ' וגם בנט, ובמובן מצוין גם יכול להיות שם אפילו בן גביר, וגם יכול להיות שם חלק מהאנשים אצל אייזנקוט. לצערי הרב, היום זה לא קורה, היום זה לא קורה, א', בגלל השנאה והטינה הרבה שיש בין הקואליציה לאופוזיציה, וזה גם לא קורה בעיניי בגלל שהרבה מאנשי האופוזיציה מחרימים את בנימין נתניהו באופן קטגורי ולא מוכנים לשבת איתו, לא משנה מה.
ניתן לטעון מתוך הדברים שאנשי האופוזיציה אומרים, שאחת מהסיבות שהם מסרבים לראות ונתניהו שותף פוטנציאלי לממשלה, זה כי הוא חוצה קווים אדומים בנושא של שימור הדמוקרטיה, למשל בכל מיני תחומים, בעניין של שחיתות שיש האשמות כנגדו וכו'. אתה לא רואה מניעה מהבחינה הזאת שהוא ימשיך להיות ראש הממשלה?
אני הייתי מאוד שמח אם בנימין נתניהו היה אומר חברים, אני את שלי עשיתי, אני פה הרבה מאוד שנים להתראות, אני אלך הביתה, שיהיה לכם בהצלחה. בסדר, אני חושב שבנימין נתניהו יש לו מעלות רבות, וגם יש לו חסרונות רבים. ולדעתי מה שקרה, הגיע הזמן שמדינת ישראל תעבור הלאה מהדמות שנקרא ביבי, זה עושה הרבה יותר רע מאשר טוב, ואני חושב שיש דברים שגם אחרים היו עושים במקומו, והוא לא איזה יחיד ומיוחד במינו. אבל אני בן אדם אחד. ובנימין נתניהו בדרך כלל בוחר בערך חצי עם. החצי עם בדרך כלל בוחר במפלגות שעכשיו מרכיבות הקואליציה, שאחרי זה נותנות את הכל שלהם את היד שלהם שביבי יקים ממשלה. ואני אומר, אם חצי עם החליט שביבי ראוי להיות פה ונותן הרבה מאוד מנדטים, אני לא הולך להגיד לאנשים האלה, טעיתם, אני מחרים אתכם, או אני מחרים את הבחירה שלכם. כלומר, אני לא מחרים על בסיס פרסונה, כמעט אף פעם, אני מחרים על בסיס מעשים. לא ראיתי את בנימין נתניהו עושה מעשים שאומרים, הוא לא יכול להיות ראש ממשלה. אגב, אין אף אחד היום באופן חוקי שטוען את זה, גם היועצת המשפטית לממשלה. ובית המשפט העליון לא טוענים שבנימין נתניהו לא יכול להיות ראש ממשלה. והגישו על זה כמה וכמה בגצים, והיו תביעות נגדו, ואמרו, זה שיש כתבי אישום זה יפה, אבל ראש ממשלה עם כתב אישום יכול לכהן. ולכן היא אומר, זאת הטענה שלי, ולדעתי גם הרבה מאוד מהאנשים באופוזיציה צריכים לטעון את אותו דבר. אם האנשים באופוזיציה היו אומרים, אני לא יושב עם ביבי, בגלל המדיניות שלו, לדוגמה, אם יגידו דבר כזה אולי על בן גביר או לכל מיני אחרים, אז הייתי מוכן לקבל את זה, אומרים, יש לנו קווים אדומים אידיאולוגיים, ובנימין נתניהו מקדם אידיאולוגיה שאנחנו לא מסכימים איתה. אבל האמת היא שהמרחק בין בנימין נתניהו לנפתלי בנט מבחינה אידיאולוגית, הוא בגדול, אפס. הוא אפס. וגם בין בנימין נתניהו בגנרלי לגנץ הוא אפס, ולפעמים גם לאיזנקוט, זה בדיוק שמצחיק כל כך במדינת ישראל. מדינת ישראל, הפוליטיקה היא מאוד יצרית והרסנית, אבל אתה תלך ברחוב, ו-80% מהישראלים, הם סבבה אחד עם השני, זה מדינה קטנה, גרים באותם מקומות, אווירה טובה, מבלים ביחד, כאילו אין פה איזה מחלוקות גדולות, תראה, בארצות הברית יש כל הזמן מחקרים שמראים שככל שעוברים השנים, אז דמוקרטים פחות מוכנים להתחתן עם רפובליקנים ולהפך. כאילו שואלים הורים לילד, הורים דמוקרטים, ושואלים אותם עד כמה היית מוכן שהילד שלך יתחתן עם מישהו רפובליקנית. בישראל אין חיה כזאת. בישראל זה לא קיים, בישראל זה זוג הורים הכי ימנים שיש או הכי שמאל שיש, לא הפריע להם שתחתן עם כל אחד, כי בעבודה עובדים ביחד וחיים ביחד ונמצאים ביחד, פרט לאזורים מאוד 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 קיצוניים בשוליים. ולכן אני אומר, הבעיה שלנו בישראל היא לא אידיאולוגית כמעט, היא בעיקר פרסונלית. ואני שם את הסיפור החרדי בצד, הסיפור החרדי זה אירוע מורכב יותר.
ובכל זאת, יש פה עניין של identity, של זהות לאומית, ש... עד לא לפני הרבה שנים הייתה מאוד פלורליסטית, כמו שאתה מתאר. אבל יש איזושהי דייקוטומיה מבחינת, יש פה איזה פיצול מסוים מבחינת, כמעט הייתי אומר, הזהות היהודית, יהודית פלורליסטית מודרנית, שרוצה להיות חלק מחבר העמים, ויהדות שהיא מתבדלת. זה לא מטריד אותך הבעיה הזאת? אתה רואה פה גישור אפשרי?
לא, אני צופה שיהיה בשלב כלשהו פיצוץ גדול ואדיר, בין הציבור בישראל לבין הציבור החרדי. ואני כרגע לא חושב שזה בצד אחד קואליציה, בצד שני אופוזיציה, או בצד אחד חרדים וסמוטריץ' ובן גביר והליכוד, והצד שני אחרים. לא, יש בצד אחד חרדים, ויש בצד שני את כל השאר. זה אני אומר. האירוע פה, המשמעותי, הוא שפשוט כמה חושבים שהאירוע דחוף. הסמוטריץ' אומר, האירוע פחות דחוף, ויש כרגע דברים דחופים יותר, והדרך לטפל במגזר החרדי, בבעיה הזאת, זה לא באמצעות סנקציות או לדחוק אותם לפינה, אלא באמצעות שותפות איתם, ואז משם השינוי יגיע. אחרים אומרים לא, צריך להיות סנקציות וסנקציות כלכליות ועניינים ותמריצים וכל מיני שאלות אחרות. אבל גם הם וגם הם מבינים שיש פה בעיה. וכל עוד הלא חרדים לא יצליחו לשבת ביחד, ולהבין מה עושים כדי לפתור את הבעיה החרדית, זה יכול להיות עם החרדים או בלעדיהם, האירוע הזה רק ימשיך ויסלים.
טל אוריה, המון תודה לך על הזמן.
תודה רבה לך.
זו הייתה שיחתנו עם טל אוריה, פעיל בתחומי התקשורת והחינוך. כחלק מהמחויבות שלנו להביא מגוון רחב של נקודות מבט, אנו שואפים להשמיע קולות מכל רחבי הקשת הפוליטית בישראל. קולות המשקפים דעות, תפיסות וניסיונות חיים מגוונים. בשבועות הקרובים אנו מקווים לשוחח עם נציגים מהחברה החרדית והחברה הערבית כדי לשמוע את עמדותיהם, סדרי העדיפויות שלהם ותקוותיהם לקראת הבחירות הקרובות. אנו מודעים לכך שנושא זה שנוי במחלוקת ולוקח חלק מרכזי בשיח הישראלי כרגע. נבקש גם לציין כי יש מנהיגים בחברה החרדית שאמרו בפומבי כי לדעתם לימוד התורה הוא תרומה חיונית לביטחונה, חוסנה והמשכיותה של מדינת ישראל, וכי יש בני ישיבות הממלאים בכך שליחות לאומית בעלת חשיבות שאינה נופלת משירות צבאי. מנהיגים אחרים טענו שאינם לוקחים חלק בבנייתה של והגנה על מדינת ישראל, ועניינם הוא בלימוד תורה וקיום מצוות. סמנו לייק, שתפו והגיבו. עקבו אחרי SBS Hebrew בפייסבוק.